טוב, רק שתיים שלוש הערות ומכמה שלא נדבר. קודם כל דיברנו פה על כך שהשלישייה הזאת של שלוש הניגוי שונה מאורלוכם וכל השחר, אז מעניין, הייתי אחר כך שהטור כותב כך. מסלוי אשכנז, כתובים אלה שלוש הברכות, מיד אחר נותן לסחבי וינה. מסלוי ספרד, כתובים בסוף, קודם אביו שינה ואין חשש. טוב, הוא שאין חשש אם אנחנו נעשה את זה, אבל זה מעניין פה שזה או אחד לפני הסוף, או אחד אחרי ההתחלה. יש כמה גרם עושים את זה דווקא לקראת הסוף, כפי שמראים פה בשם סידורי ספרד. טוב, זו נקודה אחת. נקודה שלנו, מישהו שאלתי אתמול לגבי שעשה לי כרצונו, אז כך, שעשה לי כרצונו לא מופיע בגמרא, בטור זה כבר כן מופיע, אני לא אספק לבדוק אם יש איזה מקור קדום יותר או לא, יש את זה כמה חר ונדר. בכל אופן זה נמצא כבר בטור, מופיע בשולחן ערוך בצורה סתמית. השולחן ערוך כותב מסמן מבב, אנשים ואחרות שעשני כרצונו, זה בכלל לא פשוט, א' במה הלכתית, נכנסים פה שוב פעם לבעיה של ברכה שמופיעה בש"ס, כי הגמרא אומרת שמברכים שלוש ברכות, היא לא מזכירה. אז א', סתם כך יש ברכה לברך ברכות שמופיעות בש"ס, כמו נותן נאיב כוח, כמו מגביה שפלים, כמו בראש פרק ראשון כתובות, יש דיון לגבי ברכת הבתולים, ועוד כמה וכמה ברכות בסגנון הזה. אז נכנסים פה לאיזשהו דיון כללי יותר ברכות ברכות, שלא מיוחד דווקא לברכה הזאת. היו באמת פוסקים שהמליצו לא לברך, לפחות לא לברך שם מלכות, בגלל החשש הזה. למשל, ברוך השולחן כותב שדעתו לא לברך את זה, כי זה ברכה שמופיעה בש"ס. כאמור, מנהג העולם, וגם בשולחן ערוך זה מופיע בצורה פשוטה, שככה מברכים. זו נקודה אחת, מה שזה ודאי נכון, שזה לא חיוב. כי אם זה הופיע בש"ס, אז כמיטוב הבטור זה נהגו אנשים לברך. אז מקסימום זה בגדר של מנהג ולא חיוב. עכשיו, אני לא רוצה פה להיכנס כאן, בפינה הזאת של חמש דקות, לכל שאלת מדע האישה וכולי. ברור שהברכה הזאת משמשת כנקרא לזה נקודת חיכוך, נקודת חיכוך משמעותית. מה שכן רק אציין פה זה ש... עשה לי כרצונו, אנשים שונים לקחו את זה למקומות, מחוזות שונים לחלוטין. הטור פה רואה את זה באמת כברכה שמדגישה את הפער המשמעותי שבין גבר לאישה. הוא בעצם, הטור הזה כאיזו ברכה, שאומרים ככה, שמעמיקה את המסר של שלוש עשני אישה. אבל מטל זצ"ל, היה תמיד אומר שזו הברכה הכי יפה שיש. כל בכל אני אומר, שאתה פוקח עברי, מי שאומרים פה אני אומר, כשעשה לי כרצונו, אדם כאילו מעמיד את עצמו לרשות הקדוש ברוך הוא, ודבר כל חייו שהם כרצון הקדוש ברוך הוא, הוא תמיד היה משהו מקנה בנשים, שאני יכול לברך ברכה כזאת, שגבירים מפספסים, כי שם שבית המסגר, ושעשה לי כרצונו, לעומת שלא עשה אותי גוי או משהו כזה. טוב, זה כאמור, כל דור מפרש את הברכה הזאת כרצונו, אבל מעבר כך, לא ניכנס פה מעט לשמח שתבלי את המשמעותיות בפינה הזאת. כנ"ל גם לגבי הנקודה האחרת, הברכה הזאת, או השלישייה הזאת, גם מפורסמת מסיבה נוספת, וזו, יש מקבילות די משמעותיות בספרות היוונית, גם כן לשלישייה הזאת, שסני יווני ולא ברברי, גם היה... היא ברכה אצל היוונים, וזה שוב פעם, זה גם פותח את שעת ההשפעות לענייננו, ושוב, אני לא רוצה לדבר על השאלות ברומו של עולם בשלוש דקות האלו. לענייננו, א', העובדה שגויים מתפעלים, שיהודים מתפעלים, לא אומר שיש בהכרח השפעה, זה אומר שזו תכונה נפשית מאוד בסיסית, דהיינו, העובדה שתופעה מקבילה קיימת בתרבויות שונות לא בהכרח אומרת שאחת מושפעת מהשנייה. זה אומר שזה איזשהו דחף אנושי אוניברסלי שנמצא, השאלה הזאת עולה באמת לגבי, בהלכה הרבה פעמים לגבי חוקות האקם, מתי זה נמוד בקיים אורים, מתי אני אומר שזה לגיטימי. אז לפעמים אתה אומר, זה לא רעיון שלהם, זה שגוי מתפלל, שיהודים מתפלל, לא אומר שהתפילה היא רעיון שהושפענו מהגויים. זה אומר שכמו זה משהו מאוד, מאוד בסיסי בטבע האדם, ויש יהודים עם טבע האדם ויש גויים עם טבע האדם. וכנע לגבי כל מיני דברים נוספים. שני, וזה באמת, הרב ליברמן שכתב ספר שלהם על השפעות יווניות ביהדות, בתוצאות הכפשוטה הוא כותב פה שאין שום סיבה לא להניח שזה צמח באופן אורגני מתוך עם ישראל, פשוט הדחף לא דעה קיימת. שנית, וכך, תמיד, גם יש לנו מסוימים שמושפעים, ותמיד אתה אומר לך לעצמך, אז מה? אם זה רעיון טוב, אז למה לא... רבי אברהם בן הרמב״ם, למשל, בניגוד למסורת המקובלת בתפילה, הוא הכניס לתוך התפילה המון המון קריאות והשתחוויות. כל דבר שהוא די... בתפילה יהודית רגילה, יש בתחילת 18 בסוף 18 וזהו זה. אצלו יש המון המון קריאות והשתחוויות. יש תשובה בתשובות אברהם בן הרמב״ם שמישהו האשים אותו שם השפעה מוסלמית. אז באמת הוא אומר לו, ואז מה? אם הם יש להם רעיון טוב, ואני למדתי עם רעיון טוב, למדתי עם איזשהו דרך טובה לעוד הקדוש ברוך הוא, אז מה, בזה באמת תלמד את האמת מכל מי שיש לו רעיון טוב. כמובן זה טיפה יותר מסובך מזה, אבל כל פנים זו מבחינתו, הרמב״ן בפירושו התורה כותב דברים הפוכים. הרמב״ן כותב כך: איכה יבדו הגויים את אלוהיהם וסכן גם אני, שזה איסור, זה מובא בתור איסור לאו בתור. אז בדרך כלל חז"ל דרשו את הפסוק הזה: איכה יבדו הגויים את אלוהיהם וסכן גם אני, הכוונה סכן גם אני לעבוד אלוהיהם. בחז"ל, בגמרא בסדר נ"ס, זה לאו על עבודה זרה. הרמב"ן מסביר, לא, איך יבדו הגויים את אלוהיהם, וסכן גם אני לעבוד אלוקיי. אז לדעת הרמב"ן יש איסור להעתיק דפוסי פולחן מדתות אחרות. למשל סולובייצ'יק, היו לו בעיות לא מבוטלות עם חנות זכוכית, סגנון חנות שגל, ויש הוראה בזה בעיה מצד הרמב"ן הזה. אז זה מתח, מצד אחד יש דברים אוניברסליים, למה לא ניקח? מצד שני, זה מה ככה, יכול גם הרמב"ן מתכוון דברים שהם נוצרו בתרבות מסוימת ובהקשר מסוים, והם משוייכים באופן מובהק, ולא, כי הרמב"ן מסכים שדברים שהם, כמו סך וזה דחף אנושי בסיסי, לא משנה מי גילה את זה ראשון. טוב, כמה אומרת, אני רק מעיר את זה פה, כי זה דבר ידוע ומפורסם שהשלישייה הזאת יש לה מקבילות, מקביליות בנות זמנה, אבל לא מעבר כך. אוקיי, ממחר בלי נדר נעבור לנושא של קורבנות. עכשיו, קצת חלקי מנהגים, האם קורבנות שייכים לתפילה וצריך לטפל במחוג הזה, או שקורבנות הם לא שייכים לתפילה והם סתם איזשהו סופי אחר. טוב, אז זה כבר נדבר מחר בלי נדר.